היי, ואנחנו בעיצומו של פסוק היי. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. נשאלת השאלה, מה הוא נתן? אפשר לומר שהוא נתן כל אשר לו. אבל אם זה כל אשר לו במובן שאנחנו מבינים, לא מובן המשך הכתוב, פסוק ו'. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. איך אפשר? הוא כבר נתן את כל אשר לו ביצחק. איך יש לו מתנות לתת לבני הפילגשים? אלא אם כן נאמר שמדובר על עבר מוקדם. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן עוד לפני זה אברהם מתנות, ואז זה מסודר. יחד עם זה, יחד עם הסבירות של הפרשנות הזאת, נשאלת השאלה למה זה מובא אחר כך. אלא זה בא להסביר לנו שיש הבחנה בין מתנות לבין כל אשר לו. כן? כלומר, הוא יכול היה לומר, ויתן אברהם מתנות ליצחק, וגם לבני הפילגשים נתן מתנות. יש הבחנה בין אופי הרכוש הניתן ליצחק, ואופי הרכוש הניתן לבני הפילגשים. אז כאן אנחנו צריכים להיכנס לשאלה של הגדרת הרכוש. מהי בעלות? מה הקשר הקושר בין בעליו של חפץ, או של רכוש כלשהו, לבין הרכוש עצמו? למשל, אם אני קונה חפץ, אני טוען, אחרי שנתתי את הכסף, שהקבעתי את החפץ, שהחפץ הזה הוא עכשיו שלי. ואכן, יש משמעויות משפטיות לעובדה שהחפץ הוא שלי. למשל, אם אני מזיק לו, או אפילו מאבד אותו, או מחלה אותו, אף אחד לא בא אליי בטענות, מותר לי לעשות בממון שלי ככל העולה על רוחי. מותר לי להשתמש בו, מותר לי להשאיל אותו, להזכיר אותו. ויום אחד אני מוכר אותו, הוא כבר לא שלי. אז מה זאת אומרת? מה קשר ביני לבין החפץ? בעצם פיקציה. אין פה שום דבר אמיתי מבחינה מהותית שקושר אותי לרכוש שלי. כך שניתן לומר שהבעלות היא סוג של דמיון. היה מי שאמר, הבעלות זה גזל. אתה גוזל מן הרכוש שבעצם צריך לשמש את כל האנושות כולה, את כל הנבראים כולם, אולי אפילו גם את הבהמה. ואתה במקום זה אומר, החלק הזה שאני גידרתי בתוך האדמה הוא שלי. כן, זאת הייתה טענתו של פרודון, שטען פרודון, כן, מעין קומוניסט כזה שהיה יריב של מרקס בהגמוניה האידיאולוגית על הקומוניזם. אבל הוא טען את הדבר הזה, שהרכוש בעצם זה פיקציה לא צודקת, זה בעצם עבירה על חוקי המוסר הבסיסיים. לעומת זה, התורה כן מכירה בבעלות, שהרי אחת משבע מצוות בני נוח שעוד ניתנו לאדם הראשון, זה איסור גזל, סימן שיש דבר כזה בעלות. אם אתה גוזל, אתה בעצם לוקח חלק מנפשו של הנגזל. אז צריך לברר אם כן מה המשמעות של הרכוש. אז כפי שאמרנו, אחת הראיות לפיקציה שברכוש, זה שדבר שקניתי גם אפשר למכור. אם כן, אין לי קשר עצמותי אל הדבר, זאת רק מוסכמה. מה הדבר שאינני יכול למכור? מה שהשם נותן לי. מה שהבורא שלי נתן לי, הוא חלק עצמותי ממני, את זה אינני יכול למכור. כלומר, דווקא בגלל שהדבר הוא שלי, אינני יכול לוותר עליו. למשל, חיי. הקדוש ברוך הוא נתן לי חיים, ואינני רשאי לוותר על החיים האלה. או? אז זאת אומרת שזה שלי ממש. אותו דבר לגבי אברהם. ויתן אברהם את כל אשר לו. מה זה כל אשר לו? מה שהשם נתן לו. מה השם נתן לו? את ארץ ישראל. לעומת השאר, שהוא נתן שאברהם קנה במאמציו, הוא יכול גם למכור, ולכן זה נקרא בשם מתנות. הם לא מוכרים שום גוף. אולי תשאל על העבדות. עבדות זה משהו אחר. עבדות זה באמת בעלות על גופו של מישהו אחר. ונשאלת השאלה, מי מתיר את הדבר הזה? נכון? ולכן באמת התורה ראתה את העבדות ברבון מוגבל, כאיזה מין הכרח בליגונה, שבינתיים מתקיים בגלל מצב היחסים בין בני אדם, והוא עתיד להתבטל. ובכן, בואו נמשיך. נכון. הלאה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. כן, בבקשה. כף דלת, כן. נכון. בוודאי. מה? בכל הרכוש ששייך לו באמת. שזה ארץ ישראל. כן, ובכן, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. אז צריך לברר מה הנקודה הזאת. למה אברהם נותן לבני הפילגשים מתנות, ואילו ליצחק את כל אשר לו? האם בני הפילגשים זה כולל גם את ישמעאל? לכאורה כן. אלא שיש כאן בעיה. נאמר בפסוק י"ב, שאנחנו עוד לא קראנו, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. אם ישמעאל הוא בן של אברהם, ולא רק זרעו, אלא התורה נותנת לו את התואר המכובד, בן, אז זה סימן שמגיע לו משהו. הוא שייך למורשת המיוחדת של אברהם. עכשיו נשאלת השאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא נתן את הארץ לאברהם? כי הארץ הזאת נדרשת מכל מיני סיבות שלא נפרט אותן כעת, הארץ הזאת נדרשת כדי להוציא לפועל את התוכנית של משפחת אברהם, את הייעוד המיוחד שהקדוש ברוך הוא הטיל על אברהם. ומי הם בין צאצאי אברהם, אלה שממשיכים בדרכו? אלה שהתורה מכנה אותם בשם בן, נכון? ראינו את זה ביחס לעקדת יצחק, היה דיון שלם, מי נקרא נער, מי נקרא זרע, מי נקרא בן. והנה התורה כאן נותנת לישמעאל תואר של כבוד, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. אם כן, אם הארץ נדרשת לבני אברהם, היא נדרשת לכאורה גם עבור בני ישמעאל. שאלה זו הובאה בתלמוד במסכת סנהדרין, דף צדיק ב' עמוד א', מעשה ובאו בני ישמעאל ובני כתורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון. מה זה אלכסנדר מוקדון? זאת הסמכות הפוליטית העליונה. כלומר, מאחר ואלכסנדר כבש את העולם, עלה הרעיון ליצור אינסטנציה משפטית חדשה שבה יפתרו את הסכסוכים הלוקליים העתיקים שעדיין לא מצאו את פתרונם. אז בעצם פונים אל המעצמה הגדולה שהיא תשמש בתור האחראית לפתרון השאלות העתיקות במזרח התיכון בין היתר. והתלמוד מספר, אם כן, שבאו בני ישמעאל ובני כתורה לדון עם ישראל בפני אלכסנדר מוקדון, ואמרו, ארץ ישראל, זאת אומרת, ארץ כנען, אמרו, שלנו ושלכם, שנאמר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, וכתיב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. כלומר, אתם רואים שהם הביאו דווקא את הפסוק הזה, הפסוק שבו נאמר על ישמעאל שהוא בן, לא שהוא נולד לאברהם או משהו כזה. והתלמוד מספר שהיה צריך לענות עליהם, והלך לשם גביהה בן פסיסה. מי הוא גביהה בן פסיסה? חכם גיבן. מה זה אכפת לנו שהוא גיבן? הגבנונית שלו זה בעצם פוסל אותו מלשבת בסנהדרין, כי הוא בעל מום, הוא בעל גיבנת, ולפי ההלכה כדי לשבת בסנהדרין צריך גם להיות שלם בגוף. ולכן הוא לא היווה נציג רשמי של היהדות. כך שלא היה מה להפסיד, לשלוח אותו, אמרו, הוא אמר לחכמים, אם הם ינצחוני, אמרו, הדיוט שבאנו ניצחתם, הוא לא מייצג אותנו, הוא לא רשמי. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו ניצחתכם. כלומר, בוויכוחים בינלאומיים צריך להיזהר מאוד לא לקחת סיכונים. נתנו לרשות, הלך ודן עמהם, ואמר להם, מאיכן אתם מביאים ראייה? אמרו לו, מן התורה. כלומר, זה כלל גדול בוויכוחים עם יריבנו, שמשתמשים בדרך כלל במסמכים רשמיים של היהדות נגד היהדות. למשל, לפני שנים היה תזכיר שהוגש באום על ידי מדינות ערב, כדי להוכיח שהר הבית הוא מקום קדוש לאסלאם בלבד, בהסתמך על מסמכים רשמיים של מדינת ישראל. כלומר, תמיד מחפשים מתוכנו את הראייה לטענות שלהם. לכן, כשגביה בן פיסיסה שאל אותה, מאיכן אתם מביאים ראייה? אמרו לו, מן התורה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראייה, אלא מן התורה. שנאמר, ולבנה הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות, וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. אב שנתן לגטין, מה זה לגטין? צבאות. מהלטינית, לגטום. אב שנתן לגטין לבניו, ובחייו, ושיגר זה מעל זה, כלום יש לזה על זה כלום? כך אומר התלמוד. כלומר, הטענות אינן טענות, כי אברהם עוד בחייו החליט איך שהוא מחלק את הירושה. לכאורה, התשובה הזאת היא תשובה טובה מבחינה פורמלית. כלומר, מבחינה משפטית, יש לגביה בן פסיסה ניצחון. הוא אומר, הנה, אתם טוענים כך, באותו ספר שממנו אתם מביאים ראייה, יש משהו הפוך. אבל זה עדיין לא משיב ולא מיישב אותנו. מדוע התורה אמרה בן אברהם לגבי ישמעאל? כן, כי לכאורה זה מורה על כך שמגיע לו חלק מארץ ישראל. אלא שאנחנו צריכים לזכור מה שלמדנו בפרשת לך לך. שלאברהם אבינו היו שתי תוכניות. מלכתחילה. התוכנית הקדומה שלו, עוד לפני ההתגלות, והתוכנית המאוחרת שהוטלה עליו על ידי הקדוש ברוך הוא. כך שאפשר לקרוא לתוכנית הראשונה, תוכניתו של אברהם, לתוכנית השנייה, תוכניתו של הקדוש ברוך הוא. והתוכנית הראשונה של אברהם, עניינה היה, הפצת הידיעה בעולם כולו של מציאות השם. ופסילתה של האלילות. לשם השגת היעד הזה, לא רק שאין צורך בארץ, אין צורך בלאומיות, אלא להפך, ארץ, לאומיות, זה עומד במידה מסוימת בניגוד לאידאל הזה. כי האידאל הרי הוא קוסמופוליטי, ללא הבחנה בין העמים ובין הארצות. ולכן, מי שרוצה להגשים את האידאל הזה של אברהם, אסור לו שתהיה לו ארץ. לעומת התוכנית השנייה שהייתה והאסחה לגוי גדול. גוי גדול זה הקמת ישות מדינית, פוליטית, בעלת קדושה קולקטיבית, קדושת הכלל. לבנות מדינה, שהמדינה הזאת תשמש כדגם לחיקוי, מוצר לייצוא, לאומות העולם. כדי שהקהילות הלאומיות של העמים ילמדו מאיתנו. ולצורך זה יש צורך אדרבה בהשתרשות בארץ. התוכנית השנייה נקראת ברית. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ולישמעאל שמעתיך גם הוא יהיה לגוי וגם הוא יגדל. 12 נשיאים יוליד, ושמתיו לגוי גדול, ואת בריתי אקים את יצחק. זאת אומרת שמראש אברהם מבין ששני בניו, גם ישמעאל, גם יצחק, ראויים לשם בן. לתולדות ישמעאל בן אברהם, הוא מוציא לפועל חלק מהתוכנית הערכית של אברהם, וגם יצחק בן אברהם. אבל יש הבדל, זה מוציא לפועל את התוכנית הראשונה, וזה מוציא לפועל את התוכנית השנייה. ולכן צודק גביה בן פיסיסה גם מבחינה עניינית בחלוקה הזאת בין בני ישמעאל לבין בני יצחק. בני ישמעאל אסור שתהיה להם הארץ, ויצחק חייבת להיות לו הארץ. למובן. זה מה שבעצם נאמר כאן. אז בואו נחזור אם כן לפסוק ו'. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם על יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. כן. פשוט מאוד, הם לא למדו את השיעור הזה.
אבל אין להם את זה בתת מודע, כאילו לא משהו שקיבלו מתוך...
זה מתחיל כבר מן האמה. כן? ותרא כי הרת, ותקל גבירתה בעיניה. ויש איזה מין ניסיון של חיפוי. כלומר, בן שפחה שמנסה להיות בן גבירה. אז הוא לא משלים עם הזהות שלו. כל זמן שהוא לא משלים עם הזהות שלו, הוא לא יכול להצליח. זה מה שאמר המלאך להגר, שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה, הרבה הרבה את זרעך. כן, זה הולך ביחד. כל זמן שאיני יודע מי אני, יש איזה חוסר יישוב הדעת, שמונע ממני להצליח. טוב, ובכן, אנחנו נמשיך עכשיו בפסוק ו'. ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות. וישלחם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. קדמה פירושו מזרחה, לא? ארץ קדם, מה זה? זה מזרחה גם כן. אז מה זה אל המזרח, אל המזרח? אל המזרח הרחוק. כלומר, אברהם שולח את בניו אל המזרח הרחוק. וכן אנחנו רואים שיש איזושהי השפעה של הרוחניות של אברהם על העולם המזרחי. נשאלת השאלה, מה אופי ההשפעה הזאת? כן? אנחנו יודעים גם שבהודו למשל נתנו את שמו של אברהם לבורא העולם. כן? ואת שמה של שרה לזוגתו. זאת אומרת שמה שאצלנו הוא משפחה, אצלם הוא אלים. האמיתי הדברים מפורשים בספר בראשית עצמו, בהתחלה. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אמרו חז"ל, אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם. שבשביל אברהם נברא העולם. התוספת בשביל אברהם נברא העולם היא תוספת יהודית. אבל כאשר עובד אלילים קורא משפט כזה, באברהם, הכוונה שבאברהם נברא העולם. כלומר, אברהם הוא הבורא של העולם. ולכן הם נותנים את שמו של אברהם למי שברא את העולם. וזה דבר קדום ביותר, הטקסטים העתיקים ביותר שלהם הם בני זמנו של אברהם אבינו. אם כן, לא רחוק הוא לחשוב שאכן זה שייך למתנות שנתן אברהם לבני הפילגשים. בספר הזוהר מובא שרבי אבא, תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי, פגש חכמים מבני קדם. והוא מאוד התפעל מהם, חזר לרבי שמעון בר יוחאי, אמר, מאוד מעניין, שמעתי את בני קדם, ומה שהם אומרים דומה למה שאתה אומר. אמר לו רבי שמעון, זה נכון, מה שהם אומרים דומה למה שאנחנו אומרים, ולכן אסור ללמוד את דבריהם. מעניין, מה שלגמרי הפוך, אתה יכול ללמוד, זה הפוך. ההבדל בולט. מה שקרוב יכול לבלבל אותך. אז מה, זה אומר שאסור ללמוד? אה, מה פתאום? כן, אסור להיות זהיר, זה הכוונה. ודאי שצריך ללמוד, כן.
מה
כנראה. יש גם משהו שם, שהאדם מוצא את עצמו שם. הוא מוצא משהו שבא לו משורשו. כן.
בחיי הקצרים למדתי שלומדים הכל מהעבודה.
יפה. עבודת השם של אברהם. ובכן, כן, מה השאלה?
האם יש מצב
של
אפשרות שאנחנו בני ישמעאל נוכל
לחיות באותה ארץ? מה קרה כאן? מה הסברנו? האם לפי הפסוקים זה הולך, מה שאמרת עכשיו?
לא.
אז למה אתה שואל? ובכן, רבותי היקרים, להמשיך קדמה אל ארץ קדם. כן? כן, נכון. וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. ושם מדובר בארם נהריים. מעניין, מה היה בארם נהריים בימי האבות? הייתה ממלכה בשם ממלכת מיטני. כן, אני מדבר פה מבחינת הידיעות שבאו לנו מהארכיאולוגיה החיצונית. באותם הימים, באזור הזה של פדן ארם, הייתה ממלכה בשם ממלכת מיטני, שהייתה ממלכה חיתית ביסודה, ומדובר באוכלוסייה הודו-אירופאית, לא אוכלוסייה שמית. ואחד הדברים שנתגלו שם, נתגלה השם של אחד האלים בכתובת. האליל בשם אינדרה. עכשיו, האל אינדרה מצוי גם בהודו. זאת אומרת שיש בסיס למחשבה של שילוח של בני הפילגשים אל ארץ מקדמה, אל ארץ קדם. זאת אומרת שמשם זה התחיל המסע שלהם, שהביא אותם אחר כך לפרס, כי אנחנו מוצאים גם עקבות של האוכלוסייה הזאת בפרס הצפונית, ואחר כך בהודו. כן. עכשיו אנחנו ממשיכים כן בקדמה אל ארץ קדם, מהו שלח? מהן המתנות האלה? התלמוד אומר שהמתנות שנתן אברהם לבני הפילגשים ושלח אותם אל בני קדם או לארץ קדם, חז"ל אמרו, מלמד שמסר להם שם טומאה. דברים האלה קשים מאוד להבנה. מסר להם, כנראה למסור, זאת משימה. אתה לא סתם מוסר. אתה, כלומר, יכולת להגיד, נתן להם. מסר זה כאילו משימה, משימה ערכית. כמו שמוסרים את שמו של הקדוש ברוך הוא פעם בשבע שנים. כן, ככה מקובל בזמן המקדש, שהכהנים היו מוסרים אחד לשני את השמות. וכאן כתוב, מסר להם שם. אבל מה שקשה מאוד זה המילה השלישית. טומאה. וכי אברהם אבינו, שהוא כולו חסד ורחמים, כולו אהבת הבריות, ייתן דווקא לילדים שלו דבר טמא? לא, טמאה מאוד. אלא, כך הסביר הרב מאיר יהודה גץ. זצ"ל הסביר שמסר להם דבר שהוא עבורנו טמא ועבורם טהור. כלומר, יש בעולם הרוחני הרבה מאוד תכנים שיכולים להיות לתועלת בהקשר מסוים, שמזיקים בהקשר אחר. למשל, הרוחניות המצויה במזרח הרחוק, יש לה הרבה תועלת כדי לעדן ולזכך את האדם. אבל היא איננה בנויה על יסוד של תשתית מוסרית. למשל, בישראל אומרים, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. כשיש פרשנות מוסרית לביטויים האלה, חכם הלומד מכל אדם, גיבור הכובש את יצרו, עשיר השמח בחלקו. אם כן, יש בסיס מוסרי להתקשרות אל העולם הרוחני. מה שאין כן אצל העמים האלה, שמדובר בעיקר בידע של הטכניקה של המפגש עם העולם הרוחני. וברגע שזה טכני, אמנם יש לזה השלכות מוסריות, כי אדם שמקדיש את ימיו למדיטציה, ברור שהוא יהיה מוכרח לוותר על רדיפת הממון ועל רדיפת התאוות. כלומר, יש באופן עקיף השלכות מוסריות להתנהגות שלו, אבל בסופו של דבר, התוכן המרכזי הוא קודם כל טכני ורק אחר כך מוסרי. זה, לכן עבורנו זה טמא, עבורם זה טהור. אבל מה הוא מסר בדיוק? מסר להם שם. מה זה שם? מסירת שם, הכוונה גילוי שמות, כמו שמות של הקדוש ברוך הוא. יש ריבונו של עולם בשמותיו מחיה את הכל, מחיה את התומעה, מחיה את התארה, אבל גם את התומעה. אם כן, יש איזושהי ידיעה שקשורה לידיעת השמות. קוראים לזה בשפה של אותם המקומות מנטרה. יש ידיעת המנטרה. המנטרה, יש הרבה מנטרות. המנטרה המפורסמת ביותר, לפחות בעולם המערבי, היא אום. כן? זה שם של עבודה זרה. יש לזה משמעויות שם נותנים להם. אגב, השם הזה ידוע אצלנו גם כן. כן, כלומר, בתוך תורת הקבלה, במה שנקרא 72 שמות של שלוש אותיות, היוצאים משלושת הפסוקים, וישא ויבוא וית, אחד מ-72 השמות הוא השם הזה. כן, כך שלא נפלנו מהכיסא כשפגשנו את השם הזה אצלם. כן, רק שלהם חסר עוד 71. לנו יש 72. אז אברהם מסר את השמות האלה, כלומר איזה מין טכניקה של ידיעת הנוסחה הפנימית של הנפש. ולכן יש גם מנטרה אישית. מפורסם הסיפור הידוע על אותה בחורה ישראלית שנסעה למזרח הרחוק כדי למצוא את המנטרה שלה. והחכם שאל אותה למה, זה סתם משחק מילים, החכם שאל אותה מאיזה עם את, והיא אמרה מעם ישראל, אמר לה, המנטרה שלכם זה משהו גבוה מאוד. שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. אמרה תודה רבה, חזרה לארץ, באה ללמוד במכון מאיר. כלומר שיש יש מפגש, מה?
יישר כוח,
נכון. אז יש מפגש של העולמות הרוחניים, כשהתורה רומזת לאיזשהו קשר בין התופעות האלה לבין אברהם אבינו. כן?
אנחנו אומרים שהחיבור לרוחניות תלוי במוסריות. איך אפשר כאילו לעשות
אצלנו,
מעקב
כן.
כזה?
אצלנו, כן. אצלנו המפגש עם הרוחניות הוא בעל אופי מוסרי. בסדר?
אז הוא לא יכול להשתמש רק בטכניקה של שם
תומה? אם יהודי משתמש בטכניקות שלא מתאימות לו, זה מאוד מזיק לו. כן? עבור הגויים, זה מצוין, הם משתמשים בזה, וטוב להם. עושים גם, זה גם מגדיל את התיירות של הודו. מביא כל מיני בתי חבד ובתים יהודיים לקטמנדו ועוד כמה דברים, ולדרמסלה, לפונה. אתם רוצים, יש כתובות, נשלח לכם.
זה אחד הנקודות היום עם הכי הרבה כסף למדינה.
אכן, ולבני הפילגשים, כן, אפשר לאברהם. נתן אברהם מתנות, וישה לכם מעל יצחק בנו, בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. פסוק זין. ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי. איך אומרים? יותר כבד מזה, אתה מת. כן? ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי. מה זה צריך להיות? 100 שנה ו-70 שנה ו-5 שנים. איך להסביר את זה? הביטוי הזה, שני חיי פלוני אשר חי, מופיע פעמיים בכל התנ״ך כולו. הפעם השנייה זה פה. איפה הפעם הראשונה? בשרה? לא כתוב אשר חי. לא, אמרתי שזה הפעם השנייה. אם זה הפעם השנייה, לא יכול להיות שהראשונה זה ביעקב, שמופיע אחר כך. מוכרחים אנחנו, אם כן, לספק לכם ידע מכוח הקורקונדנציה. ואלה ימי שני חיי אדם אשר חי 30 שנה ו-900 שנה. כלומר, הביטוי הזה נמצא באדם הראשון ובאברהם בלבד. עצם הבלעדיות הזאת זה כבר רומז למשהו, שאברהם בעצם מייסד אנושות חדשה. וכמו אדם הראשון, מתחילים עוד פעם, איפוס. לא הצליח מאדם עד אברהם, מתחילים עוד פעם. אבל יש משהו עוד יותר עמוק. מה פירוש אשר חי? להיות חי פירושו להיות עצמאי. למשל, אם יש פרי על העץ ואומרים שהפרי הוא חי, זה לא נכון. הראיה שכאשר נקטוף את הפרי הוא לא יהיה חי. אם כן, מה שהיה חי בו זה העץ שהחיה אותו. יוצא שהחי הוא איננו מה שמקבל חיות, אלא מה שהוא חי מכוח עצמו. כל אדם יש לו הורים, אם כן הוא לא חי מכוח עצמו אלא מכוח הוריו. חוץ משניים, אדם הראשון שלא היו לו הורים, וגם אברהם שאף על פי שלא היו לו הורים, אף על פי שהיו לו הורים, באמת לא היו לו. אז בשניהם נאמר אשר חי, זה בא להסביר בעצם מה שהחל במשפחת האבות, ההצלחה של האנושות איפה שאדם הראשון לא הצליח. שלום.